כן, אנחנו נעיר פה כמה הערות בעקבות דברי רש"י, נצרף שלוש דיבורים ברש"י, לא כל כך סמוכים זה לזה, אבל במהלך הפרשה, שמתוכה מנסה להבין קצת את היסוד של מסירות נפש, מה הוא, איך הוא בא לידי ביטוי, מה הקריטריונים שלו. אז אנחנו נראה, נתחיל אולי בפרק למד ה', פסוק ה', כן? זה לא פעם ראשונה שרש"י מפרש כפי שהוא מפרש פה, בהקשר לביטוי נדיב לב, או נדיבות לב. נדיב לב, על שם של ליבו נודבו, קרוי נדיב לב. כך אומר רש"י, קחו מאיתכם תרומה לאדוני כל נדיב ליבו. יביאיה את תרומת אדוני זהב הכסף ונחושת. רש"י מסביר פה את העניין של נדיב לב, הוא אומר ככה, נדיב לב על שם של ליבו נודבו, כן? קרוי נדיב לב. זאת אומרת, הלב מנדב אותו. מה זאת אומרת שהלב מנדב אותו? זאת אומרת שפעולה היא באה מצד עומק הרצון. זאת אומרת, אפשר שנעשה פעולה מכוח חיצוני, כי הבנו שזה נכון, או כי מבקשים מאיתנו לעשות, או שאנחנו חושבים לקבל איזה שכר, או חושבים להינצל מעונש, וזה הכוח המניע. כמו שאומר המסיעת ישרים במידת הזהירות, שלוש מדרגות יש במוטיבציה של הלא תעשה, כן? של הסור מרע. המדרגה האחת היא של שלמי הדעת. המדרגה השנייה של הפחותים מהם, אנשים שמבקשים את הכבוד, במדרגה השלישית של המון העם, שהוא נמנע מן המעשים האסורים, בגלל פחד מעונש ותקוות השכר. זה גם מניע. יש כל מיני מניעים, כן, שגורמים לנו לעשות מעשה טוב, או להימנע ממעשה שאינו טוב. השאלה שאנחנו שואלים, איפה צריך לבוא באמת הדבר הזה? האם יש חשיבות לשאלה, לעיון, מה אמור להיות היסוד שמשם אנחנו לוקחים את כוחות העשייה שלנו? או לא משנה, העיקר שאדם עושה, לא משנה, המון העם, הפחותים מהם, שלמי הדת, מה? העיקר שבסופו של דבר הוא נמנע מאסור מרע, זה מה שחשוב. שלמי הדת נמנעים מאסור מרע, אז מה אכפת לי אם עושים את זה מתוך שלימות דת? כן? או שהם עושים את זה מתוך אני יודע מה, מדרגת העולם הבא שלהם. הם חושבים על מדרגת העולם הבא שלהם, כן? מה שנקרא הפחותים, עניין הכבוד אשר הם מתאבים לו, כדי להיות בעולם הבא במדור מופלא וגדול יותר. כן? מה זה משנה? סוף סוף הם נמנעים מרע. שלום לישראל. יש לזה חשיבות או אין לזה חשיבות? כן? מסתבר שככל שאנחנו הייתי אומר חותרים למגע, כן, עם המניע היותר פנימי, ננסה להבין מהו, כן, לעשיית המעשים, הדבר הזה יש לו גם השפעה איכותית על המעשה וגם השפעה כמותית. כן, מה שאמרתי, מה זה משנה למה אתה שר מירה? סוף סוף זה לא גונב וזה לא גונב. זה לא גונב בגלל שיחתכו לו את היד, כן, או שיקחו ממנו ממון, וזה לא גונב מכיוון שהוא רוצה לעשות נחת רוח לנשמתו או לבוראו. מסתבר שיש גם הבדל כמותי בלא תגנוב, יש גם הבדל איכותי בחוויית הפרישה מן האיסור. מהו שורש העונג בשעה שאני נמנע מאיסור? בגלל שליבי נודב אותי. כן? בגלל שמניעת האיסור באה ממקום של רצון חופשי, ממקום של לא ייקון שקר לנגד עיניך, ממקום של האמת הפנימית שהיא שוללת את הגניבה, לא בגלל פחד. מכיוון שבעולם המושגים של האמת הפנימית, אין מקום לגניבה. שיש אור, אין מקום לחושך. למה אין פה חושך? כי יש אור. אז אין חושך. מה זאת אומרת להם יש חושך? זאת אומרת, שלילת החושך היא שלילה, איך נקרא לזה? היא שלילה עצמית. כלומר, יכול אדם, אני יודע, הוא מדליק את האור, כן? הוא מגרש את החושך. למה הוא מגרש את החושך? כי הוא מפחד. לא, החושך נעלם. סיבה אחרת. כי יש כאן אור. לכן אין גם מקום לפחד. הפחד זה לא מושג בכלל שהוא בא בחשבון. הוא מתחיל בכלל במציאות שיש אור. איזה פחד? יש אור. אז אני אשור. כן? זאת אומרת, אני לא גונב מכיוון שבעולם המושגים הנשמתי שלי אין דבר כזה שנקרא גניבה. לא בגלל איזושהי כוונה אחרת. זה נדיבות הלב. שליבו נודבו. הכוונה היא שאתה מתעורר לעשות את הפעולה ולהימנע מנה. כן? בגלל הרצון החופשי הנשמתי. וזה אתה בעצם מתרומם, כן? לאיזה מין בחינה אלוקית כזו, שלא ייקון שקר לנגד עיניך, חושך לא יחשיך ממכה, יושב בסתר עליון בצל שדה התלונן, על שחל ופתן תדרוך. אתה יושב בצל עליון, לא ייקון שקר לנגד, עוז וחדווה במקומו. מה יש לדבר על הצוות בכלל? שנמצאים לפני אור השם יתברך, יאיר השם פנה ולך, לא שייך לדבר על הצוות. כן? יש אדם שמשכנים אותו להיות עצוב, כי הצוות היא פוגעת בגוף, היא פוגעת בנפש, זה לא כדאי, וכן וכו'. לא! הצוות היא בכלל לא מתחילה להתהוות. אין לה בכלל מציאות. זה העניין של נדיבות לב. זו מדרגה מאוד גבוהה. היא קוראה בלשון חז'ל. כן? עבודת השם לשם עשיית נחת רוח לקדוש ברוך הוא. עשיית נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אמרתי ונעשה רצוני. שאדם מזהה שבעצם הזכות הגדולה שלו בעולם זה בעצם לעשות את רצונו יתברך. זה כמו אדם שהוא חשוב לנו מאוד, יקר לנו מאוד, אהוב עלינו מאוד, והוא מבקש מאיתנו לעשות משהו. אנחנו לא עושים את המשהו הזה כדי לקבל ממנו איזה שכר. עצם העונג שלנו זה לעשות את רצונו. שאמר ונעשה רצונו, אם הוא ישים לנו בכיס 10 שקלים, לא נרגיש אפילו באמצעיות השכר. אפילו לא נשים לב שהוא שם לנו 10 שקלים. נכניס את היד, פתאום נראה, לא נדע מאיפה זה בא בכלל. יגיע, אתה קיבלת את זה מפלוני אלמוני שעשית לו טובה. מה? לקבל שכר כזה על מה שעשיתי לו? תן את זה לעני. אני לא רוצה את השכר הזה. חס ושלום, זה מטפח בי, יכול לטפח בי איזה אשליה, כן? או איזה משיכה לכיוון של השכר הנמוך, לממון. יש לי שכר עצום. בעצם העובדה שעשיתי את רצונו, אין דבר נפלא מזה. זה נדיבות הלב. נדיבות הלב זה חשיפת הנקודה הפנימית שמצידה עבודת השם שלנו היא בבחינה של ישכן עם שיקות פיו. מבחינה זו, מבחינת הנקודה הזאת, עבודת השם אצלנו, זה, הייתי אומר, חזרת הנשמה למקורה. זה התרפקות, כן? מי זה העולם מן המדבר? מתרפקת על דודה. זה ההתרפקות על, כן, האלוקות. נקודה פנימית מאוד, שקצת נשכחה. קצת הוטלנו לתוך המערכת החיצונית של המציאות, ששם אנחנו נפגשים עולם מושגים שונה, של שכר ועונש, של כדאיות, מה יאמרו, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, יהיה לי טוב בגוף, יהיה לי טוב בנפש. כן, האדם מתעל את הערך העליון של עבודת השם לתועלות פרטיות, כן, ופחות מתמקד ביסוד החווייתי של עצם הדביקות. כן, מה לעשות? בכל אופן, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה. כשמדובר על תרומה להשם, במיוחד בעבודת המשכן, דברים שבאים למשכן, זה צריך לבוא בתורת נדבת לב. שבאים לייסד מרכז רוחני, ששורה שם שכינה, ההתעסקות עם בניית המשכן צריכה להיות מתוך כוונה שהיא מתאימה, כן, לתוכן הקדושתי שהמשכן הזה מאפשר אותו. כשאתה בא לתת דברים למשכן, אתה צריך לתת אותו בתורת נדבת לב. דווקא מהנקודה הפנימית. דווקא אז. אז זה מתאים. אז הדברים הולכים יחדיו. אז אין פה סתירה. תודה. אולי דברים חיצוניים. כן, דברים של... כן, זה לא צריך. אבל בעניינים כאלו, הכוונה צריכה להיות כוונה זכה. כוונה זכה. כן. כשאדם נותן תרומה מכספו לישיבה, יש ארבע תורמים. יש ארבע תורמים, שכל אחד מהם הוא השיג את כספו מתוך כוונות אחרות, כל אחד מתעסק בעסקיו מכוונה אחרת. זה כספו של איזה מיליונר שמגלגל מיליונים. יש לו עניין להרוויח, אני יודע מה, לחיות בחיי רווח. הוא משיג את כספו באופן ישר אגב. אבל המטרה שלו בהשגת הממון זה חיים נוחים, לא ולצאצאיו, מפעם לפעם אולי נותן איזושהי צדקה כדי שיהיה לו יותר קידום, כן? כן, גם אני דואג לפרסם שהוא נותן צדקה וכן הלאה. יש אדם אחר שאת כספו השיג כן, למטרה יותר נעלית אולי, שארבעת התורמים האלו, כן, כל אחד עם כוונתו שלו, ויש את אחד שאצלו הכסף, כל כולו, כל עניין של הכסף, כן, זה באמת לתת צדקה ולעזור לאחרים. כל אחד מהתורמים האלו באים, כן, נגיד שהם יבואו לרב ביגון ויגידו לו, אנחנו רוצים לתרום מכספנו לישיבת מכון מאיר. אנחנו יודעים את מדרגתו של כל אחד מהתורמים. אז מה נעשה עם הכסף של נדיב הלב? מה נעשה עם כספו של אותו אחד שהכסף משמש לו למעשה צדקה ולהרבות טוב וחסד בעולם? מה נעשה עם כספו? למה נשתמש בזה? יכול להיות שנשתמש בזה לדברים היותר קדושים בישיבה. לקנות ארון קודש, לקנות ספרים, אולי לממן בזה תלמידי חכמים, לא יודע, דברים שהם. מה נעשה עם כספו של זה? נשתמש בזה, לא שאני מזלזל, בארוחת הצהריים של התלמידים, אבל נשתמש בזה על ארוחת הצהריים, זה גם דבר חשוב, פירוש. מה נעשה עם כספו שלה? אנחנו נשתמש בזה אולי, יודע מה, לקנות הסחורה, כן. ובכסף יותר נמור נשתמש בזה לצורכי השירותים, אולי נראות טואלט, אולי קצת לניקוי השירותים. גם דבר חשוב מאוד אגב. אבל כל כסף מוצא לו את הייעוד שלו לפי הכוונה שהייתה באמת לבעל הממון. נקרא לזה כך. יש חשיבות עצומה. מאיזה מניעים, כן? שאתה בא לתת תרומה למשכן, אנחנו רוצים לדעת מה הכוונה שלך. אם הייתה שם נדיבות לב, אם הייתה שם התעוררות מן הסוג המעולה שדיברנו עליה, הכסף הזה יכול לבוא למשכן. חלק מהתרומות הן באות ליריעות, חלק מהתרומות באים לדנים, חלק מהתרומות לא באים לזה, חלק לזה. זאת אומרת, כל לפי מדרגת התורם. כמו שרבנו ידע למיין את הכוונה של כל תורם ותורם, ושעה שבא התורם ונתן, משה, הנה כך. משה ידע מה הכוונה של כל אחד ואחד בנתינה. לפי זה ייעד את החומר הגלם הזה לדברים שלו, המתאימים לו. אז נדיב לב, כבר פירשתי, נדבת המשכן. סליחה, על שם של ליבו נודבו קרוי נדיב לב. זאת אומרת, נודבו זה התפעלות, כן? נודבו, כן? זה לשון התפעל, זה לשון נפעל, נודבו. כלומר, אתה חושף בעצם את עומק הרצון שמצידו אתה נפעל. עומק הרצון שלנו, שאנחנו חושפים אותו, אנחנו מגלים את עקרון ביטול הבחירה. זה נקרא נודבו, חובתו בעולמו. שיברר מה חובתו בעולמו. זאת אומרת, יסוד החובה הוא מתברר בעצם ככל שאנחנו יורדים לעומק הרצון. כשאדם יורד לעומק הרצון הפנימי שלו, פתאום הוא מגלה שבעצם אין בחירה חופשית. אין בחירה חופשית. שמה הכל מוחלט. ויגיעו ימים, כך כתוב בפסוק, אשר תאמר אין בהם חפץ. אומר הרמב"ן שאין בהם חפץ לא לטוב ולא לרע. כלומר, אין בחירה. יבואו ימים שהמפגש שלנו עם הנקודה הפנימית, יהיה כל כך חזק. ממש כמו שהיום, אנחנו עדיין מרגישים, כבר במדרגתנו אפילו, אנחנו מרגישים שפתאום פוקדת אותנו איזו התעוררות פנימית, שבאה ממקום מאוד עמוק. ואנחנו לא יודעים אפילו מה נושא אותנו ודוחף אותנו להגיע לישיבה, להגיע למקום כזה או אחר. אנחנו חשפנו את יסוד הנפעלות. כל עוד לא חשפנו את יסוד הנפעלות, אנחנו מוטלים בתוך בחירה חופשית. אולי אני אלך לפה, אולי אני אלך לפה. סימן שאתה עדיין בחוץ. למה אתה עמוד בחוץ? אתה עדיין בחוץ. אבל ככל שאתה מגרד את הקליפות, ואתה נכנס לרצון הפנימי, שם אתה נפגש עם עולם שכולו חיוב. עם עולם שכולו בהירות. זה העולם הנפעל. זה מדרגתו של יצחק אבינו, אגב, שהוא במדרגת הנפעל. יעקב ואברהם, היו להם ניסיונות שבתוכם, הם היו מוטלים בתוך הבחירה החופשית. יצחק הוא כל כולו היה נפעל. נפעל לחלוטין, הוא נפעל מנשמתו. הוא עולה תמימה. אין בו שום צד של בחירה, הוא ביטל לחלוטין את גופו. הוא בעצם לא חי. הוא בעצם אין לו מציאות פיזית. כן, שבכלל, הייתי אומר, מעוררת בו איזשהו מעמד של ניסיון. הוא נפעל לגמרי. יצחק הדוגמה של מידת הדין, מידת הדין, היינו שורש האמת, כן? כאשר אנחנו חושפים משהו מהיצחקיות שבתוכנו, אנחנו פוגשים את העולם הנפעל שבעצם מדריך אותנו, מורה לנו דרך, כן? מבלי שנתבלבל, מבלי שנסתפק. עולם מלא ודאות. הוודאי שמו, כן תהילתו. זה העניין של ליבו נודבו. אגב, ביטוי נדב, כן? ראיתי במפרשי התנך, במפרשי המפרשים, במפרשי העברית, כן? מילון התנך. הוא אומר נדב, זה משורש נון דלת. הוא אומר שזה, השורש זה שורש שתי אותיות, נד. כן? כאשר אתה מוסיף לנד עוד אות אחת, זה מקבל משמעויות שונות של נדידה, של תנועה. נד זה, זה נע. אז אם אתה נדד, זה נדידת הגוף, זה תנועת הגוף, נדד. נדף זה תנועת הריח, נכון? נדח זה גם הלך רחוק, גם תנועת הגוף, יש נדידה ויש נדיחה, נדח, כן? זה כבר התרחקות מאוד מאוד גדולה. נדר, מאוד מעניין, מה נע? מה זז פה? מה מתגלה? מה נע על פני המרחב? כן? הרצון. נדר זה תנועת הרצון. כלומר, שאדם נודר, יש לו התעוררות רצון פנימית חזקה, שהיא נודדת ממקומה, ומתגלה בהרגשה שלו. ואז הוא נודר. כן? בדומה לזה, גם הנדב. הנדב זה תנועת הרצון הפנימי. שהיא מתפשטת, היא גורמת לאדם לעשות פעולות בדחף פנימי חזק מאוד, עוצמתי מאוד. היסוד של מסירות הנפש, פה הוא מתחיל. ביכולת לחשוף את הנקודה הפנימית. אנחנו נראה הלאה כרגע, זאת אומרת, פה הנחנו את היסוד הראשון, קצת להתמודד עם המושג הזה של מסירות נפש, באמצעות הביטוי נדב. ברשותכם, נלך קדימה. נלך קדימה. מיד אני אגיד לכם איפה זה. זה בפרק למד ה', פסוק כף זין. עכשיו אנחנו ננסה שוב לפגוש את המושג של מסירות הנפש דווקא על רקע של ההבדל בין התנהגות הנשיאים בתרומת המשכן להתנהגות העם. העם הפשוט שעליהם נאמר שהביאו את החומרים בכזה מרץ וזריזות שהביאו יותר מן הצריך והמלאכה הייתה דיים, כן? כלומר, הם הביאו יותר מאשר יש צורך למלאכה. אז ההתנהגות של העם איזו תנופה נפלאה של התנדבות, כמו שראינו עכשיו, כל נדיב ליבו וכו', לעומת הנשיאים, של מרבה הפלא, דווקא הנשיאים, דווקא מעמדם העצום, אולי דווקא בגלל מעמדם, לא ברור לי בדיוק מה קרה פה, אבל מעניין שדווקא הנשיאים לא מראים את הדוגמה של מסירות הנפש שעליה דיברנו. זאת אומרת, הגישה שלהם אל הנתינה, יש בה הסתכלות אחרת. וננסה לראות ברש"י מה אומר כאן, תסתכלו. והנשיאים הביאו. מה הם הביאו? את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפד ולחושן. במילים אחרות, אחרי שהם ראו שהעם הביא כבר את כל מה שצריך, כבר לא נשאר מה להביא. מה נשאר לעשות? לא. כל התרומות הכלליות לצורך המשכן, נגמר. מה נשאר? אבני שוהם ואבני המילואים לאפד ולחושן. מה שנשאר זה להביא את האבנים הטובות ששימשו, כן? לאפוד ולחושן. שהיו 12 אבנים, כל אבן זה על שם שבט אחד, והנשיאים כל אחד הביא את אבן שבטו. הוא לא הביא 4 אבנים, 5 אבנים, גם של ראובן, גם של נפתלי, גם... כל אחד הביא את האבן של שבטו. זאת אומרת, יש פה הבדלה מאוד ברורה. כן? אולי נראה ברשת, לא קראתי את רשת, אני מקדים את המאוחר. אמר רבי נתן, מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה? בפרשת שמיני, שם הנשיאים אלו שמתנדבים תחילה. יש פה תשובת המשקל. שם, בפרשת שמיני, שנקרא אותה בעתיד, בעזרת השם, אנחנו רואים ששם הנשיאים, כן, הם מתנדבים תחילה. זאת אומרת, הם חוזרים ליסוד הנדיבות. משמע שפה, הייתה חסרה להם נדיבות. פה, הגישה שלהם למלכת או לתרומת המשכן, לא הייתה מתוך נדיבות, אלא מתוך חשבון אחר. שאותו אנחנו צריכים להבין. אבל מה ראו נשיאים להתנדב לחנוכת המזבח התחילה? פרשת שמיני. ובמלכת המשכן, פה אצלנו, לא התנדבו תחילה. הם מתעוררים רק לקראת הסוף, שמה שנותר זה להביא רק את אבן שבטה מטולה, כל השאר כבר, דיים המלאכה, די ויותר. מה קרה? מה היה החשבון שלהם? אלא כך אמרו נשיאים. שימו לב, ביטוי של כך אמרו נשיאים הוא ביטוי של התחשבנות. זה כבר רחוק מיסוד הנדיבות. כשאדם הוא נדיב לב, הוא לא אומר, רגע, אם אני אעשה ככה, זה יהיה ככה, אם אני אעשה... כך אמרו נביאים, קשה להתעלם מהשימוש במונח הזה של כך אמרו. יש פה התחשבנות, יש פה חשבון. אומרים כך, אומרים כך. כך אמרו נביא, נשיאים, התנדבו ציבור, מה שהתנדבו, יבוסם להם. הם באים מיסוד ההתנדבות, יבוסם להם, לא נפריע להם להתנדב. התנדבו מה שמתנדבים. ומה שמחסרים, אנו משלימים אותו. כיוון שהשלימו ציבור את הכל, שנאמר והמלאכה הייתה דיים, אמרו נשיאים, מה נשאר לנו לעשות? הביאו את אבני השואה. לכך התנדבו בחנוכת המזבח תחילה. ולפי שנתעצלו מתחילה, נחסרה אות משמע. זאת אומרת, מה בעצם אמרו הנביאים? יש לנו בכלל יסוד גדול, הנשיאים, סליחה. יש לנו יסוד גדול בחזל. המצווה נקראת על שם גומרה. לכאורה הנשיאים פה הם גמרו את המצווה. למה שזה לא יקרה על שמם? ולמה עוד נחסרה עוד משמם? זה לא דבר ברור. המצווה נקראת על שם גומרה. מצד שני אנחנו רואים פה שזה לא כך. הם רצו לגמור את המצווה. מה שמחסרים העם, אנחנו משלימים. יכול להיות שהם חשבו על העניין הזה. שאנחנו רוצים לגמור את המצווה. כמו החופר תשעה טפחים, וחברו חופר טפח אחד נוסף, ונפל בתוך הבור שור החמור או כלים, מי חייב? האחרון חייב. לא זה שחפר תשעה, זה שחפר את הטפח העשירי, כי הוא עשאו לבור מחייב. כן? אז הוא חייב. אז כל הבור נקרא על שמו ש... למה פה זה לא עובד ככה? יש פה, אם אני טועה, השם ירחם, אבל מכיוון שכבר חז"ל תבעו את הנשיאים על משהו, אנחנו רק מנסים להבין. אם אנחנו טועים, אם אני טועה, והוא רחום יכפר. אבל, השאלה מתוך איזה גישה אתה משלים את המצווה? זו השאלה. אם אתה משלים את המצווה מתוך שהיית גם שותף בהתנדבות, היית גם שותף בראשית המעשה, מתוך התעמקות בעומק הרצון שלך, כן? ומתוך הנקודה הפנימית הזו התחלת לפעול, ובמהלך הפעולה הזדמן לך לסיים את המצווה, אין שום בעיה. אתה אוחז במצווה מתחילתה ועד סופה. הבריח המבריח מקצה לקצה. איש לא יכול לומר שלא הייתה לך את גבורת ההתחלה מכוח הנדיבות. הנדיבות זה גבורת ההתחלה. מאיפה אני יונק את הגבורה הזו? רק מנדיבות הלב. רק מהיסוד המפעיל הזה שנקרא נדיבות לב. בלי נדיבות לב אי אפשר לגמור את המלאכה. אי אפשר. זה המסירות נפש שאנחנו מדברים עליה. שלא באים מכוח של, מכוח של נדיבות. שאדם לא מתבונן פנימה אל תוך נקודתו הפנימית. שהוא מסיח דעת מלהתבונן בנשמתו. מאיפה יהיה לו כוח לעמוד במשימות הפרטיות שלו? בתיקון המידות, בתיקון המעשים. מאיפה יהיה לו כוח לעמוד במשימות הלאומיות? מאיפה יהיה לו כוח לבנות משכן? דבר כזה, כן? כלי כזה. שכדי שהוא יהיה כלי ראוי, צריך להכניס שם כוונות, כן? צריך לעשות שם פעול, זה קשה מאוד. מאיפה היא לקוח? השאלה היא, מתוך איזה גישה אדם גומר את המצווה? אם הוא התחיל בנדיבות לב, שום בעיה, המצווה נקראת השם גומרה. אבל אם הוא התרפא מנדיבות הלב, הוא המתין שאחרים, כן? אחרים ייבשו את הביצות, אחרים ישכבו על הגדר, והוא בסוף המלחמה יבוא וירים את דגל הניצחון, יש פה כבר בעיה. זה כבר סיפור אחר. מה ראו ניסים מתנדב בחנוכת התחילה? הוא לא משקרים כאלה. אלא כך אמרו, התנדבו ציבור מה שמתנדבים, ומה שמחסרים אנו משלימים. עכשיו שימו לב ורשי, מהפך. כיוון שהשלימו ציבור את הכל, נשיאים. היה חסר בדקי דקות לנשיאים הבנה. בגלל שהם לא התחילו מיסוד ההתנדבות, הם שכחו שכשמתחילים מיסוד ההתנדבות, גם גומרים הכל. גומרים הכל. כי ביסוד ההתנדבות, זה מה שאמרתי מקודם, שמתחילים מיסוד ההתנדבות הפנימי, יש גם הבדל כמותי וגם הבדל איכותי. כשאתה מתנדב מבפנים, ואני אבדוק את הפעולה שעשית, אני אמצא בתוך הכוס הזאת, אני אמצא פה כוונות טובות, אני אמצא פה מסירות נפש, כן? אומרים ששמואל הנביא זה ילד של מסירות נפש. כמה אמא התפללה עליו, אמא שלו, כמה התפללה. ילד של מסירות נפש, כל כולו. כשאתה תסתכל על כלי שנוצר מתוך יסוד התנדבותי, אתה תמצא בפנים, גם הצד הכמותי, כלי יפה, מעודר, אין שום ספק, הוא לא נופל ברמתו משום כלי אחר, אפילו יותר. אבל יותר מזה, תמצא פה איכויות נדירות. כמה גבורה יש פה, כמה סבלנות, כמה חריצות. הספר הזה הוא ספר של מסירות נפש. אבל הנשיאים, בדקי דקות, ושוב, אני פשוט, אני לא יודע, אין לי מילים אחרות לומר את זה. זה ודאי לא בגסות שאני אומר את זה. אבל היה חסר פה בהבנה איכותית, לנשיאים היה חסר, בהבנה האיכותית של מהי התנדבות. כשמישהו מתנדב, אז הוא גם משלים. הוא משלים את הכל. שנאמר במלאכה הייתה דיים, גמרו הכל. כן? איך כתוב שם על לגבי חז"ל מביאים על דוד המלך, שדוד המלך היה יושב עם שמואל בנויות. יושב ועוסק בנויו של עולם, זה בית המקדש. דוד כל כך רצה לבנות את הבית, שהייתה סכנה שהוא יבנה את הבית. כן? מה עשה הקדוש ברוך הוא? לך ותאמר לו, אמר הקדוש ברוך הוא לשמואל, לא אתה תבנה הבית, כי אם בנך שלמה. למה? כי דוד הוא זריז. דוד הוא זריז. והרצון שלו לבנות את הבית בא עם מקום פנימי. אם לא נגיד לו עכשיו צו אלוקי, אוי 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 אוי. שאנחנו מבינים מה זה התנדבות. אנחנו מבינים שאם הקדוש ברוך הוא לא ימנע את הפעולה של דוד, אף אחד לא יכול לעצור את דוד. אף אחד לא יצור. רק ריבונו של עולם יודע את עומק הרצון של דוד המלך לבנות את בית המקדש. איך אומר דוד המלך? אוי, השם יושב באוהל, כן? אני יושב בבית והשם שוכן בעירייה. צריך לבנות לו בית. כל הזמן הוא מרמז שרוצה לדחוף את העניינים. יש בו איזו משיחיות כזה בדוד, מכוח ההתנדבות הפנימית. לך ותאמר לו, לא אתה תבנה את הבית. אחרת זה מסוכן מאוד. ראית איש זריז. כן? ראית איש זריז במלאכתו, לפני מלאכים התייצב. אדם שהוא זריז, אדם שהזריזות שלו נובעת מנדיבות לב, אז הוא מתייצב לפני מלאכים. לפני המלאכים שיש להם משימות על, משימות לאומיות, אפשר להציב לפני מלך איזה אדם קטנצ'יק, שלא מכיר את הרצון שלו, בקושי להרים את הכוס ולשתות הוא מסוגל. אפשר להציב אותו לפני מלאכים. ראית איש זריז במלאכתו? דרשו חז"ל על דוד המלך את זה. לפני מלאכים התייצב. אנחנו נפגשים יסוד הנדיבות עם תנועת הרצון הפנימית שאמרנו, הנד של הבית, התנועה הפנימית הזאת של הרצון, צריך לדע שיש פה עסק עם יכולות אדירות וגדלות. ישלימו את הכל. מה עלינו לעשות? עכשיו תראו מה הם עשו. תראו מה הם עשו. עכשיו אנחנו נפגשים עם היסוד הכללי של הנדיבות. העם שפעל מכוח נדיבות הלב, מה הוא הביא? את הדברים שמשמשים למי? לכולם. את צורכי המשכן, המשכן משמש לכולם. אבל אלו שנשאר להם רק המעשה האחרון של הבאת האבנים, כל אחד מביא את מה? את אבן שבטו. הם נפלו למקום פרטי. אז זה היסוד הכללי של הנדיבות. ממשיך רש"י ואומר, לכך התנדבו בחנוכת, כמובן, תשובת המשקל, זה גדולי עולם, שמבינים את הטעות שלהם. ופה בתשובת המשקל, באופן מופלא ביותר, הם מתחילים בחנוכת המשקל. מתחילים בחנוכת המשקל. ולפי שנתעצלו מתחילה, נחסרה אות משמע. למדנו עוד לימוד על הנדיבות, על הרצון הפנימי. שאתה לא מגלה את הרצון הפנימי במעשיך, אין לך עדיין שם שלם. כי השם שלך, איפה הוא נמצא? ברצון, בפנים. שם השם שלך נמצא. תדע לך. ההופעה החיצונית שלך, זה עדיין לא השם שלך. זה חלקים. אבל מתי אתה מגלה את השם שלך? שאתה עושה פעולה ותהיה הקטנה ביותר. זה לא משנה. אני יכול אפילו, כן, לבוא ולתת לך, כן, כוס שתייה. במסירות נפש, בנדיבות לב. בזה, בפעולה הקטנה הזאת, הקטנטנה הזאת, אפילו בהערת פנים שאני מאיר לך בבוקר. ואני אומר לך בוקר טוב, אם אני עושה זה מיסוד הנדיבות, עכשיו מופיע השם שלי. ואגב, אתה רואה את זה. אתה רואה שזורח לך, כן? זורח עליך שמו של הזולת. אתה מרגיש את ההשפעה העצומה שיש לו עליך. מי משפיע עליך? השם שלו. השם שלו משפיע עליך. אבל כאשר הוא מופיע עליך לא בשמו, כאשר המניע המעשי שלו הוא בא ממקום נמוך, הוא מאיר לך פנים, מקושי, במשיכת כתף, זה לא השם שלו. לא זורח. נחסרה עוד משמם, לפי מידת החסרון של נדיבות הלב שלהם. לעומת חסרון השם של, לעומת חסרון השם של ה, של הנשיאים, אנחנו נראה את השלמת השם, אנחנו נראה את השלמת השם, מי כן זכה לשם מלא, ויעש בצלל. כן, בזה אנחנו נשלים את הבירור, בלמד זין א', פסוק אחרון, ויעש בצלל את הארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו. כן. עכשיו אנחנו נראה מה נדיבות הלב גורמת במרחב הנפשי של האדם. נראה. ראינו את היסוד של הכמות, עכשיו נראה את היסוד האיכותי. היסוד של הכמות, המלאכה דיים וכן הלאה, כן? יותר מכפי צורך המלאכה. עכשיו נתבונן באמצעות בצלאל, נתבונן ביסוד האיכותי של הנדיבות, היינו השפעת הרצון הפנימי על נפש האדם. וכל זה, לדעתי, תמון בדברי רש"י. מילים ספורות, כפי שאתם רואים פה. ויעש בצלאל, לפי שנתן נפשו על המלאכה, מסירות נפש, יותר משאר חכמים, נקראת על שמו. מה זה נתן נפשו על המלאכה? לפי שנתן נפשו. הוא נתן את הנפש שלו. כן? כמו אדם שנותן כספו. כשאדם נותן כספו, מה בעצם הוא עושה? הוא מעביר את המימד הפרטי שלו, כספו, הוא מעביר אותו למטרה כללית. למרבה הפלא, או שלא, הנפש שלנו, פה כתוב נפשו, היא מלאה, מלאה, מלאה בהרגשת ישות. אין לנו כוח נפשי בתוכנו, שהוא לא ספוג בהרגשת ישות של אני, אני ואני. כל אחד לפי מדרגתו. אבל זה תפקיד האדם בעולם הזה. תפקיד האדם בעולם הזה, זה להפגיש את נפשו, ברמה של ההופעה, הנפש המופיעה. אותה הנפש שאנחנו חווים ביום יום. החוויות שאנחנו חווים, את הרגש שלנו, את המידות, היצרים. כל העולם הנפשי שלנו, הוא ספוג, ספוג, ספוג בחיידקי פרטיות. מה התפקידו של האדם? ליצור מפגש בין הנפש הזאת לבין נשמתו. בין נשמתו. כלומר, שהנפש, שההיבטים הפרטיים שבי, נפגשים עם נשמתי, או שנפגשים עם מצוות הבורא. כן? נשמתי זה היסוד הכללי שבקרבי, והמצווה זה היסוד הכללי שמופיע בתוך המעשים האלוקיים, אלו המצוות. והנפש מוטלת באמצע. הנפש מוטלת באמצע. היסוד הפרטי שלנו הוא מוטל בין היסוד הכללי הנשמתי שבנו, שכאשר הוא מופיע וקורן על הפרטיות שלנו, הוא מתחיל לברר אותה ולהעלות אותה, אז הוא מוטל בין היסוד הכללי הנשמתי שבנו, לבין היסוד הכללי שמופיע במצוות ובתורה. כך אפשר לראות את ההתהלכות שלנו בחיים. אנחנו עם הפרטיות שלנו, כן, נמצאים בין היסוד הכללי האישי שלנו, לבין היסוד הכללי האלוקי שהוא התורה והמצוות. והגדולה של האדם זה להפגיש בין שני היסודות. פה, בכל הפעולות שנעשות כאן, כן, כלי המשכן וכן הלאה, במקצה של הארון, בצלל מקבל מדליית זהב. במקצה הארון, אגב, רק במקצה הארון, לא בשאר הדברים. הרי כתוב מפורש, ויעש בצלל את הארון, לפי שנתן נפשו על המלאכה. יותר, איזה מלאכה? המלאכה הזו. כן? זה לא שהוא לא מסר את הנפש על המלאכות האחרות, אבל פה הוא הצטיין יותר משאר חכמים, לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים, נקראת על שמו. אז נתן נפשו. רגע, שנייה. אולי על זה נוכל להשיב. אחרי שנבין מה בכלל, כן, מה הפירוש של נתינת הנפש הזו. אולי, יכול להיות. אבל לפי שנתן נפשו, כלומר, מה עושה בצלל במלאכת הארון? האתגר שזו להתעסק במצווה, האתגר שלו זה להתעסק במצוות עשיית הארון. יש פה מצווה אלוקית. במצווה הזו יש כמה רבדים. יש בה את הרובד המעשי, כמו שמתואר כאן, כן? חצי, 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 כן, יש לה מידות. אבל יש בה גם את הרובד הרוחני, הכוונה של עשיית הארון. שאתה עושה את הארון, למה אתה מתכוון? כמו שאומר בעל הטורים, שהארון הוא כנגד המרכבה העליונה. כן? אני בכוונה אומר דבר שאף אחד מאיתנו לא מבין. כדי שהמושג הארפילי הזה, הארטילאי הזה, יזרוק אותנו בבת אחד, כן, לאיזה מין תחושה של, וואו, אהרון זה לא סתם המאתיים וחצי, זה לא סתם מעשה נגרים. יש פה כוונה, יש פה עומק. זאת אומרת, מסירות הנפש פה, היא צריכה להיות במדרגה מאוד גבוהה. זה סוג של פתיחות, זה סוג של התנדבות לב, של פתיחות כלפי נשמתי לרצון הפנימי שלי, שמעניק לי את היכולת בכלל לעשות את הדבר הזה שנקרא אהרון. אהרון זה הכלי החשוב יותר בכל המשכן. הכי חשוב. הוא מחזיק את התורה בתוכו. כן? תורה, דבר השם. כן? שמופיע בו בתחתיות ארץ. אם כן, מסירות הנפש עכשיו, זה האתגר, איזה אתגר יש פה? עכשיו לשים לב שכל כוחות הנפש שלך, הדמיונות שלך, הרגשות שלך, כן? המחשבות שלך, היצרי, הכל. כל המימד הפרטי שלך עכשיו צריך להיפתח פה ולהישאב אל הגודל של עשיית הארון, בכל הרבדים שלו. ברובד המעשי נגרי, כן? עם כל פיתוחי החותם, עם כל ה... כן? וברובד הרוחני של כוונות הארון. יש פה משימת התעלות גדולה מפרטיות לכלליות. אז אומר רשי, ויעש בצלל את הארון, הרי הרבה חכמים עשו את הארון, והרבה היו שותפים במלאכת הארון, למה הארון קרוי על שמו? כי הוא נתן נפשו. לא נשאר בו טיפת פרטיות. אם היה לנו את הכלי, אנחנו לא יכולים לראות את זה. הקדוש ברוך הוא יודע. אם היה לנו את הכלי להתבונן בתוך נפשו של בצלאל, בשעה שהוא עושה את הארון, לא היינו מזהים ולו פירור אחד. פירור. דק ביותר של פרטיות. כל כולו נספג בכלליות הארון. לפי שנתן נפשו, על המלאכה, כן? המלאכה זו מלאכת מחשבת, המלאכה מרמז על כך שמלאכת הארון היא מלאכת מחשבת, יש בה עומק, יש בה כוונה פנימית עמוקה, גם בצלאל עצמו, כן? מתייחס אליה כמלאכת מחשבת, הוא משתף גם את מחשבתו שלו, כן? את ההבנה העמוקה, שפה בעצם הוא צריך להתחבר לכוונה, כן? אלוקית במעשה הארון, זה מלאכה מכל כיוון, כן? גם עשיית הארון היא מלאכה מצד העומק התמון בה, וגם בצלאל הוא עושה מלאכה מצד שיתוף, כן? המחשבה שבו, הכוחות הרוחניים שבו, לפי שנתן נפשו על המלאכה, יצליח למצוא את היחס, כן? את היחס הנכון אל אותו אתגר, אל אותה משימה. יותר משאר חכמים. שאר חכמים לא הצליחו להגיע למדרגת ביטול כזו. לא הצליחו להגיע למדרגת ביטול. לא הצליחו. הצליחו להגיע למדרגה גבוהה, אבל לא למדרגת הביטול של בצלאל. היה בהם עוד בחינות פרטיות שלא נתעבדו לגמרי, כן? לא הצליחו, אין, לבטל את עצמן ולהפוך כלי, להפך לכלי לרצון השם, יותר משאר חכמים, נקראת על שמו. נקראת על שמו. למה זה נקרא על שמו? כי כרגע אהרון ובצלאל, בעצם זה דבר אחד. ברגע שבצלאל הוא כלי, ברגע שהוא כלי, והוא עושה את אהרון מתוך ביטול כזה, אהרון ובצלאל זה אחד. שאלה פשוטה אני אשאל אתכם. כן? נגיד עכשיו אני יושב מול צלחת, כן? של סלט. יש פה גזר, יש פה עגבניה. איך קוראים עכשיו ל... כן? או יותר נכון, אני יושב מול צלחת של סלט, כן? ויש פה ירקות שונים. איך קוראים לירק הזה שנקרא עגבניה עכשיו? איך קוראים לו? עגבניה. איך קוראים לירק הזה שנקרא גזר? קוראים לו גזר, איזה שאלה. טוב, אני מתחיל לאכול. אני מתחיל לאכול. אני לא אס. אני מעכל את הדברים, זה נמצא עכשיו בתוכי. בעוד חצי שעה זה יהיה בתוך מחזור הדם שלי. איך קוראים לגזר עכשיו? מי קורא לו בכלל גזר? איך קוראים לגזר הזה? עכשיו הגזר הזה הוא חלק מההליכה שלי לבית המדרש. עכשיו הגזר הזה הוא חלק מאחיזת הגה המכונית. הגזר הזה עכשיו קוראים לו על שם האוכל. אגב, זו אחת הסיבות שאסור לאכול מאכלות אסורים. כי ברגע שאתה אוכל את המאכל האסור, בעצם תומעת, כן? הבעל החי הזה, עכשיו הוא אתה. זה ממש אתה. וזה מזיק. ונתמיתם בם, ונתמתמתם בם. כרגע, אתה והחזיר, זה אותו הדבר ממש. הוא נמצא בתוך זרימת הדם שלך, הוא נמצא בתוך תאי המחשבה שלך, הוא נכנס בתוך המעברים הנפשיים. כרגע, אתה והוא, זה עינוח, זה מה שנקרא בלשון חזל. כרגע, האדם שאכל את המאכל אסור, הוא חתיכת איסור, קוראים לזה. האדם עצמו. יש כמובן תשובה על זה, ויש תיקון, אבל לצורך ענייננו, כאשר אתה נפתח לדבר מסוים ומקבל אותו, לפי רמת הקבלה שאתה מקבל, כך הדבר הזה יותר חלק ממך. אגב, אם אתה אוכל את החזיר, כן, ואני יודע מה, לא בענת אחר, אלא כמי שאנסו ליסטים, מכריחים אותך לאכול אותו, אז יש בזה פחות בעיה, למרות שנכנס למחזור הדם שלך, כי מצד המחשבה לא קיבלת אותו. יש בך חלקים שלא קיבלו אותו. מכיוון שהם לא קיבלו אותו, כן? אז אתה והוא זה לא עינוח. אין פה זהות מוחלטת ביניכם. הוא לא נקרא על שמך, ואתה לא נקרא על שמו. אי אפשר לקרוא לך חזיר אחד. אי אפשר לקרוא לך. כי אתה לא מזוהה לחלוטין עם הדבר הזה. בפירוש. לפי רמת מסירות הנפש, כך יש זהות יותר גבוהה בין הפעולה הנעשית לבין הפועל בעצמו. קראת על שמו. פה אנחנו רואים עוד דבר מעניין. היינו אומרים שכאשר האדם מתבטא לרצון השם יתברך, הוא מאבד את שמו. מכאן יוצא, שדווקא כאשר הוא עושה את רצון השם יתברך, הוא מקבל את שמו. אז היא נקראת על שמו. אז יש לו את השם האמיתי שלו. כן? אז דווקא יש לו את השם האמיתי שלו. לפי שנתן נפשו על המלאכה, יותר משאר חכמים, נקראת על שמו. כן, עשינו פה איזה מעבר, באמצעות שלושת המקורות האלו, ראינו קצת את יסוד מסירות הנפש בתוך נפש האדם, והצבענו על היסוד הזה, או הגדרנו אותו כגרעין פנימי של הרצון החופשי שבאדם. ראינו את ההתפשטות שלו על המרחב הנפשי והמעשי, וההשפעות הכמותיות והאיכותיות שלו. שיש לגרעין הרצון הפנימי, ראינו שלמעשה אותו רצון פנימי הוא שמו של האדם. כן? על פי הרצון הפנימי נקרא שמו. וכל עוד האדם רחוק, כן? מאותו יסוד פנימי, כך הוא גם רחוק משמו. כך עדיין הוא בגלות. ואני בגולה. מה זה ואני בגולה? האני שלי בגולה. למה אני בגולה? כי גורשתי מגן העדן הפנימי. הפעולות שאותם אני עושה, הן לא על בסיס הרצון החופשי הפנימי, הן עדיין מבוססות, מתבססות ומונעות מרצונות חיצוניים יותר. כן? לפי ערך החיצוניות של מעשיי, כך נחסרת יותר אות משמי. אות אחת, שתי אותיות משמי, ויש מדרגות שהן, עליו אומר הפסוק, ואת שמו לא ידע. עד כדי כך שאדם לא יודע את שמו בכלל. הוא מסתובב במרחב של החיים שלו, ושואלים אותו מי הוא, ואין לו תשובה על שמו. אייקה, איפה אתה? מהו שמך? שכחת את עצמך, ויאמר השם, כן, אייקה, איפה אתה? מדרגות מדרגות בשכחת השם, הכל לפי מדרגת גילוי הרצון הפנימי. אז נעצור כאן, יש לכם 10 דקות הפסקה היום. לא נתחיל בעניין חדש, כי זה דורש זמן.